ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו ברוך השם, ברוך הוא וברוך שמו, אנחנו בפרק למד א' בירמיהו, וזה פרק מופלא ביותר. ואני מבקש, אנחנו עכשיו בפריאת בעל חוב מצווה, אנחנו עכשיו ביום רביעי האחרון, זין באייר, בשעה 6:40, בחדר שיעורים 7, שם אנחנו לומדים, ובעזרת השם השבוע, מי יוצא פה למילואים השבוע? בסדר, אז אנחנו בעזרת השם ביום רביעי ניפגש על החצי השני של הפרק. כן, מולי ואוריאל, אנחנו יכולים להסתדר בלעדיהם. עכשיו, אני מבקש להתבונן במחצית הראשונה של הפרק, ב-19 הפסוקים הראשונים, שאסור לנו לתת ציונים לפרקים בתנ"ך. אבל יש כל פרק, יש מדי פעם איזה פרק שככה מרטיט את נימי הלב. וזה אחד הפרקים, אולי בגלל שהוא נבחר להפטרה של ראש השנה, אולי בגלל שהוא מופיע כפרק של נחמה וגאולה בתוך ירמיהו, שהוא סך הכל נבואות זעם. רוב הפעמים, כמו שאנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו יושבים למעלה ומדמיינים לעצמנו את ירמיהו שעומד בשערי הר הבית, עומד בשערי ירושלים, ואם הוא מתנבא כ-40-50 שנה לפני חורבן בית ראשון, הוא יורה בהם גיצים וחיצים וחצץ וכל מה שיכול להיות, ופתאום, ויש לנו הבלחות כאלה, יש לנו, למשל, היה לנו בפרק ב', היה לנו כמה פסוקים מאוד מאוד מיוחדים, שהם גם כן מאוד מזכירים את הלוך וקראת בפרק ב' פסוק ב', הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחראי במדבר בארץ לא זרועה. אפילו בגין בלילה שהוא נבחר להיות ראש ממשלה אמר את זה לעיני כל ישראל כדי לכבד את אשתו. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשם וראה תבוא עליהם נאום השם. אז אני אומר, ואז מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעליי. אז בזמנו דיברנו מה המשמעות של הפסוק הזה פה בפרק ב', מה הוא בא לומר ומה עניינו ומה חלקו. אבל הפרק שלפנינו זה פרק שעוסק, אנחנו בגדר שאין בעל הנס מכיר בניסו, אבל הפרק הזה עוסק בקיבוץ גלויות, והתפללנו לפני פחות משעה או לפני שעה התפללנו תפילת שחרית, והמתבונן יראה דבר שדיברנו עליו לפני שנתיים ולפני שלוש שנים בסעודה שלישית. כשאנחנו עוסקים בתפילת העמידה, אז אתה מיד רואה שיש לך אבות גבורות וקדושת השם. לאחר מכן מתחיל החלק האמצעי של הבקשות, והחלק הזה מתחיל, הדבר הכי חשוב זה דעת. אם אין דעת, אבדלה מניין. אתה חונן לאדם דעת. כשיש לאדם דעת, מה הוא מבקש? לשוב לקדוש ברוך הוא, לשוב לתורה. אז השיבנו השם לתורתך וכו' וכו'. אבל מכיוון שאנחנו לא כאלה צדיקים גדולים, אז סלח לנו, אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו וכו'. זה מה שאנחנו מבקשים. אחרי זה מבקש האדם גאולה פרטית. ראינה ועוניינו. לא יסתדר לי, לא יצליח לי, לא פה, לא שם. אז הוא גאל ישראל, זאת אומרת, זה הסיום של הגאולה הפרטית. ואז מופיעות שתי ברכות מאוד ארציות, אבל מאוד משמעותיות, וזה רפואה ופרנסה. חלילה, חלילה, הייתי אתמול אחרי צהריים הרבה זמן אצל הרב יהודה, השם ירחם, פשוט השם ירחם, בעזרת השם הכל יהיה בסדר, אבל הסבל והצער פשוט יצאתי משם שבור ורצוץ, והורידי אותו לסיטי, וחיכיתי שם עם אשתו, והוציאו, והחזירו, ובאו, ועשו. אתה מסתכל, מה הפשט של רפואה? כמה אנחנו צריכים להודות לריבונו של עולם שאנחנו קמים בבוקר ואנחנו מתפקדים ואנחנו עושים, ואיך לאור זה אנחנו צריכים לנהל את החיים שלנו. מה הפשט שריבונו של עולם נותן לאדם רפואה? מה הוא צריך לעשות עם עצמו? ואני אומר לכם שוב, ממש אתמול אחרי צהריים צלצלתי כמה פעמים, לא ענו לי, כן, החלטתי שאני עוזב את הכל ואני נוסע, והייתי שם, חזרתי כולי ברעד פנימי כזה, ריבונו של עולם, הסבל והצער, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר, אבל עד שיהיה בסדר. אז זה רפואה, ואותו דבר פרנסה. אם חלילה אין לאדם מה לאכול, ואין לאדם מה לשתות, ואין לאדם מה ללבוש, השם ישמור ויציל. ואז מתחילות בקשות של כלל ישראל. מה הבקשה הראשונה של כלל ישראל שמופיעה? קיבוץ גלויות, וקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, תקע בשופר גדול לחירותינו. אבל אנחנו לא מכירים בנס שלנו. אם נעשה עכשיו סבב מסביב לשולחן ונשאל, משפחה של מי לפני 100 שנה הייתה בארץ ישראל? אז אולי אחד ירים את היד. אם נשאל לפני 50 שנה מי היה, לפני 80 שנה, לפני 20 שנה, ולאט לאט כל הידיים התרוממו, אנחנו דור של קיבוץ גלויות. אצלנו זה קורה בפועל. ירמיהו מדבר איתם על מה שעתיד להיות. אז כל אחד יגיד, הסבא והסבתא שלי באו פה, וזה יגיד, הסבא רבא הגיע פה וכו' וכו', ובסוף נגיע למצב, הנה כולנו יושבים פה. אז זו אמירה, זה משהו מיוחד. אז הפרק הזה שלפנינו הוא פרק של קיבוץ גלויות. והזכרנו בפעם הקודמת, זה היה בזמן הקודם וכו' וכו', שהפרקים למד עד למד ג' בירמיהו הם שונים מהספר כולו. הספר כולו הוא נבואות של תוכחה, הוא נבואות של גלות, של חורבן, נבואות קשות מאוד מאוד מאוד. וכאן למד, למד א', למד ב', למד ג', זה נבואות של נחמה, זה נבואות של הסתכלות אחרת לגמרי 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 על כל מה שמתרחש ועל כל מה שקורה. ובאופן הזה ובצורה הזאת צריך ללמוד את הדברים הללו. אנחנו נעסוק כפי שאמרנו בחלק הראשון, בקרוב ל-20 הפסוקים הראשונים, שהם החלק הראשון של הפרק, שהם ההפטרה של היום השני של ראש השנה. ו בסוף השיעור גם נתייחס לנקודה הזאת, למה זאת ההפטרה ומה העניין. עכשיו תראו לרגע בתחילת פרק למד, עסקנו בו הרבה, אבל בכל אופן להזכיר נשכחות. אני קורא בתחילת פרק למד, הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם לאמור, כה אמר השם אלוקי ישראל לאמור, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. זאת אומרת, גם את הדברים הטובים לכתוב, לארגן אותם, לסדר אותם, לא לאבד אותם סתם באיזשהו עניין. ואז מה קורה? מה שמתרחש כאן בחמשת הפסוקים הראשונים, יש לנו כאן מסירת מודעה, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. זה מה שכתוב בפסוקים הראשונים. ואיך הדבר הזה כתוב? כתוב בצורה מאוד מעניינת. כה אמר השם, למי הקדוש ברוך הוא אומר? הוא אומר לנביא, מצחן במדבר, אתה יושב ורואה במקום מאוד, זה, אמנם אתה טנקיסט והשמש מסנבר את האפיסקופים של הנהג, אבל לא עד כדי כך, בוא תעבור לפה, נו. מה, אתה חושב שיש פה מזרח או משהו? בוא שפה, נו. אנחנו שמשים לעם קדוש. מה, גם אתה יש לך בא?
אני רוצה לעבור
לשבת שם. קופרה כזה להסתדר איתו זה משימה לא פשוטה, לא פשוטה.
רב, אני איתו בחדר.
אתה איתו בטנק, מה אתה איתו בחדר? מה זה? שלכם תותחנים. אז מה נהג? אומרים שהנהגים זה עם הדפר הנמוך ביותר, אז מה יש לי להגיד ליד שני תותחנים? טוב, בקיצור, אז החלק הראשון הוא החלק שבו יש תיאור, בו יש תיאור, אל תשב בפינה, בחור אבק לא יושב בפינה. ככה אמא שלי אמרה לי פעם. אתה יודע, הפולנים עם הסיפורים שלהם, צריך להיזהר מהעניין. אז הקדוש ברוך הוא, יש כאן תיאור שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. ואיך הדבר הזה מופיע? כה אמר השם, מצא חן במדבר עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. מחלוקת בין הפרשנים, מי זה עם שרידי חרב? הסבר אחד, שבו נוקטים רוב הראשונים, רש"י, רד"ק, מעריק, רא ועוד, שעם שרידי חרב זה בני ישראל שיצאו ממצרים. זאת אומרת, כה אמר השם, מצחן במדבר, במדבר שבו יצאנו, עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו ברוגע, בסדר וכו' וכו'. יחיד הוא שדל, שמואל דוד לוצאטו, שיש לו פירוש גם לתורה וגם לירמיהו. הוא לא פירש את כל ספרי המקרא, אבל זה מהאסכולה האיטלקית היותר מאוחרת. אבל בירמיהו הוא פרשן מאוד משמעותי. שדל אומר לא. שדל אומר, כה אמר השם מצחן במדבר, הכוונה היא לעשרת השבטים. הכוונה היא שריבונו של עולם, אנחנו יודעים וראינו לזה הדים כמה וכמה פעמים בספר ירמיהו, שירמיהו, הרי שאלנו איפה היה ירמיהו ומה הוא עשה ואיך הוא עשה וכולי, ירמיהו הלך להחזיר את עשרת השבטים, והסברנו שאנחנו מדברים על, ביהודה על שלוש גלויות, אנחנו, סליחה, אנחנו מדברים על סביב הנושא של בית ראשון על שלוש גלויות. אנחנו מדברים על גלות עשרת השבטים כ-110 שנים לפני חורבן הבית, אנחנו מדברים על גלות החרש והמסגר כ-11 שנים לפני חורבן הבית, ובסוף המכה בפטיש ששארית הפלטה הולכת וגולה מפה. אז השאלה איך להסביר כאן את הפסוק הזה, מצחן במדבר עם שרידי חרם הלוך להרגיעו ישראל, וכמובן שיש קושי לכל אחת מן השיטות. כי אם אתה הולך לפי השיטה של רוב הראשונים, אז מה זה עם שרידי חרב? הקדוש ברוך הוא מוציא את בני ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובשפטים גדולים.
מה? ישראל,
כן, אחד מחמישה, יכול להיות שזאת הכוונה, וכמובן, אם אתה הולך בשיטה השנייה של שדל, אז מה זה מצחן במדבר? אז זה לא כל כך מדבר, זה המדבר יותר מתאים ליציאת מצרים. אז יש לנו ביחזקאל את מדבר העמים, אבל בכל מקרה המדבר הוא כמובן מסמל גם את המקום של המפגש. התורה ניתנה במדבר, הנביאים, יש איזה בחינה מיוחדת של של קשר בין ריבונו של עולם לעם ישראל דווקא דרך המדבר. הלוך להרגיעו ישראל, מרחוק השם נראה לי, ושוב מרחוק השם נראה לי, הכוונה היא שפעם היו האבות, יצאנו ממצרים, עברו מאז הרבה שנים, מרחוק הייתה פעם איזושהי תופעה, השם נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתי חסד. עונה ריבונו של עולם לנביא, זה לא מרחוק השם נראה לי, זה היה פעם, אהבת עולם אהבתיך. אנחנו ממשיכים להיות מקושרים אחד עם השני, יכול להיות שבשנים האחרונות היחסים הם פחות טובים, אנחנו יוצאים לגלות, אנחנו עושים, אבל זה צ'ק בלתי חוזר, זה ערבות בנקאית. אתה נותן למישהו צ'ק, חלילה נפלת מנכסיך, הבנק מחזיר אותו. יש דבר שנקרא צ'ק בנקאי. מה זאת אומרת? אתה בא, הבנק מתחייב שהוא מכסה את הצ'ק הזה, לא משנה מה ולא משנה מי וכו'. אומר ריבונו של עולם, כי אומרת כנסת ישראל או הנביא, מרחוק השם נראה לי, פעם היו אבות, פעם יצאנו ממצרים, פעם היה איזשהו עניין. עונה ריבונו של עולם, ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתי חסד. עכשיו אני כל הזמן, אנחנו עושים את תרגיל ההדמיה הזה, אבל אני חושב שהוא הכרחי, רבותיי. ובירמיה, עכשיו תעקבו בעזרת השם אחרי ההפטרה בפרשת בהר ובחוקותיי, אז תראו מה זה ירמיהו ותראו מה זה נביא. למה אני אומר מה זה ההפטרה של בהר בחוקותיי? עוד יקנו שדות בארץ ההיא וכו' וכו'. זאת אומרת, מה קורה פה? יש פה מערכה בשני חלקים. אנחנו נמצאים, יכול להיות, שנה לפני החורבן. יכול להיות שהנבואה הזאת שירמיהו אומר אותה היא ממש, זאת אומרת, כבר האש מתחילה להתחמם מלמטה, הבבלים קרובים, כל העסק נראה, כבר בחנויות יש פחות מצרכים לאכול, בגדים כבר יש רק את מה שנשאר מלפני שנתיים, בקושי פה, בקושי שם וכו'. נעמד לו ירמיהו פה בירושלים ואומר להם, חביבי, משהו פיוטי וציורי כזה, אהבת עולם אהבתיך על כן משכתי חסד, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל. רגע, אנחנו לא מבינים, אתה מדבר איתנו שעוד מעט יש חורבן? מה, אתה עושה מאיתנו צחוק? יש חורבן או יש גאולה? איך הדבר הזה עובד? ועל אותו משקל, ירמיהו, בהפטרה של בהר ובחוקותיי, תתבוננו בה ותראו, אז אותו סיפור, ירמיהו אומר, חבר'ה, אנחנו הולכים לגלות, אבל יש לי הערה אחת, בוא נשקיע בנדלן. זאת אומרת, עוד יקנו שדות בארץ ההיא וזה, מה, עכשיו נשקיע בנדלן? אנחנו הולכים לגלות. אני רוצה להודיע לכם שריבונו של עולם הבטיח שאנחנו חוזרים, ומכיוון שאנחנו חוזרים, עכשיו זה בזול, כדאי לקנות.
הוא רוצה לעודד את העם.
מה הוא?
הוא גם רוצה לעודד את העם.
לעודד את העם, ודאי שהוא רצה לעודד את העם, אבל בזה הוא עודד אותם. הוא אמר, עכשיו זה מחירי סוף עונה, אבל בעזרת השם אנחנו חוזרים לפה, אם לא אנחנו זה ילדים שלנו, אז בוא נשקיע בנדלן, יהיה טוב, יהיה בסדר. אבל הוא רצה להראות להם שההבטחה של הקדוש ברוך הוא היא הבטחה ממשית, היא לא הבטחה סתמית. אז גם פה נדמיין לעצמנו ירושלים בין השמשות שלה, הכל נראה מסכן, וכבר אמרנו גלות עשרת השבטים הייתה לפני 100 ומשהו שנים, גלות החרש והמסגר הייתה לפני 10 שנים. מה כבר נשאר בירושלים באותם ימים? משהו עלוב ומסכן, בוקה ומבולקה. אבל אז פתאום הלשון המיוחדת הזאת, מצחן במדבר, ריבונו של עולם, את מי הוא מצא לעצמו כמציאה במדבר? את עם ישראל. ואהבת עולם אהבתיך. עכשיו תשמעו, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל. רש"י לומד כאן שבית שלישי ייבנה על ידי הקדוש ברוך הוא. אז ממילא כל הראשונים והאחרונים שואלים, אז מה זה מצוות ועשו לי מקדש? אז יכול להיות שהמקדש ירד משמיים, אבל את הכלים אנחנו צריכים לעשות. אבל הוא אומר, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצד במחול משחקים. הטוף, אנחנו מכירים את זה משירת מרים, הוא הכלי שמשמש משמש לשמחה. עדי זה מלשון תכשיט, זאת אומרת עוד כאילו נתגאה, נצא כולם בשירים ובמחולות. הפסוק הבא הוא מעניין מאוד. עוד תתאי כרמים בערי שומרון נטעו נוטים וחיללו. מה הפשט עוד תתאי כרמים בערי שומרון? נושא מאוד אין בשנים האחרונות בארץ. המון המון יקבים נפתחו ביהודה ושומרון, המון מה שנקרא יקבי בוטיק. בתור אחד ששותה מיץ ענבים לקידוש, אני לא מבין גדול ביינות, אבל אני יכול לשחק אותה כאילו שאני מבין בזה. אז אנחנו יודעים שיש המון יקבים. למה יש כל כך הרבה יקבים פרטיים? למשל הבן של הרב צפניה בגבעת הראל, אלישיב דרורי, הוא יינן ממש בעל שם עולמי. מה המשמעות של הדבר הזה? כי הקרמים שנוטים אותם בערים הם קרמים הרבה יותר משובחים והרבה יותר טובים. אבל כל עוד שירושלים הייתה במצור, כל עוד שאנחנו פוחדים מהאויבים שלנו, מי מעיז בכלל לצאת מהבית ולטעת קרמים בערים? אולי האויב יחטוף אותי, יתפוס אותי, ישחית את הקרמים. יש לי חבר יקר, חבר של הרב ששר ושלי מסוסיה, מוישה דויץ', שממש עקרו לו 10 דונמים של של קרמים. יהודי יקר שהיה איתנו בצבא, איש קרם ביבנה, ועוד ועוד ועוד. אז אומר הנביא,
זה מראה על גאולה.
עוד תיתי כרמים, איפה? בערי שומרון. אנחנו נצא מחוץ לגדר, אנחנו ניתן כרמים, ולא רוק, ולא סתם, נטעו נוטעים וחיללו. נטעו נוטעים ינת הרווי, נעשה מסיבה, נעשה חגיגה עם כלי נגינה וכו' וכו'. כי יש יום קראו נוצרים בער אפרים. כמובן שהמילה הקשה בפסוק היא נוצרים, אין הכוונה לנוצרים לתלמידי אותו האיש. נוצרים זה שומרים. נוצר תאנה יאכל פריה, מי ששומר הוא יאכל. אז הכוונה היא שבימיהם היו שומרים עומדים על המגדלים. כי יש יום קראו נוצרים בער אפרים, אלה ששומרים למעלה, מה הם יבואו ויגידו במקום שהם יצטרכו להזיר מפני האויב שבא? מה הם יגידו? קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. יש גאולה, כולם מגיעים, כולם מסתדרים, כולם מוצאים את מקומם. אלה 5 הפסוקים שבהם אנחנו רואים כמה ריבונו של עולם אוהב את עם ישראל. עכשיו, איך יתחיל התהליך של קיבוץ גלויות? כי כה אמר השם, רונו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגויים, השמיעו הללו ואמרו הושע, השם את עמך את שארית ישראל. פתאום, זה מאוד דומה למה שאנחנו אומרים בקבלת שבת, לכו נרננה להשם נריע ליצור אישנו, נקדמה פניו בתודה. כאילו, יש איזו שירה בכל הבריאה, בכל הזה, כל העולם כולו אומר, תראו מה מתרחש, מה קורה לעם ישראל, הושע השם את עמך את שארית ישראל. ואיך מתבצע תהליך הגאולה? הנני מביא אותם מארץ צפון. וזה כמובן מתאים מאוד לגלות בבל, למה שעתיד להיות. מצפון תיפתח הרעה. וקיבצתי מיער כתי ארץ. עכשיו תגיד, הגאולה היא קשה מאוד, איך נלך בה? ריבונו של עולם יהפוך את הגאולה למשהו קל ביותר, שגם האנשים המוגבלים בחברה גם הם יוכלו לבוא יחד. בם, עיוור ופיסח, פיסח זה מי שיש לו איזה בעיה באחת הרגליים, הרע ויולדת יחדיו קהל גדול ישובו הנה. כולם יבואו, לא תהיה שום בעיה. כי אם יוצאים לגאולה, אז תגיד, יצטרכו לרוץ מהר. איך הרב ויולדת ירוצו? אין שום בעיה. יצטרכו לברוח מאיזשהו מקום. איך הפיסח, איך העיוור, מה הם ידעו? שום דבר. בשובה ונחת יבשרון. הגאולה תהיה בשיא הרוגע. כולם יהיה להם זמן, לכולם יהיה מקום. לא יהיה חסר שום דבר. בבכי יבואו, בכי כמובן בכי של שמחה, ובתחנונים מובילם, הוליכם אל נחל מים בדרך ישר, ירצו לשתות בדרך, ירצו להתרחץ בדרך, אין שום בעיה, לא ייקשלו בה, כי הייתי לישראל לאב ואפרים בחורי הוא. הנושא של יזכור אפרים הוא נושא שצריך ללמוד אותו. מצד אחד, אפרים השבט, אפרים הבן של יוסף, אפרים מבניה של לאה מייצג דבר מסוים. מצד שני, אפרים מייצג גם את כל עם ישראל, את כל עשרת השבטים, את כל הגלות. אפרים בכורי הוא, זאת אומרת יש
מה? רובם, כל המלאכים.
כן, זה נכון שיצאו מיוסף, אכן, אבל גם יש ביטוי של אפרים שזה יש באחד המקומות אפרים, אבל שזה ביטוי לביטוי לעם ישראל, מה בדיוק הם עושים, וכולם חוזרים. עכשיו המקרא מתאר לנו את השמחה שתהיה במקום הצער. ומה השמחה שתהיה? שימו דבר השם גויים והגידו והאים ממרחק, ואמרו מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו. מה זה מזרה? מה זה לזרות לרוח? לפזר. אז אותו הקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו לגלות, שפיזר אותנו, מזרה ישראל יקבצנו. הפרשנים מצאו פה רמז מאוד נאה, שנת גירוש ספרד הייתה שנת מזרה. אז באחד המקומות אחד הפרשנים מביא את העניין הזה, אבל מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו, כמו הרועה ששומר את העדר. כי פדה השם את יעקב וגאה לו מיד חזק ממנו, ובאו ורננו במרום ציון. הפרשנים אומרים שזה בית המקדש. ונהרו הכוונה היא מלשון נהר, הולכים כולם, באים יחד אל טוב השם, על דגן, על תירוש ועל יצער ועל בני צון ובקר. והייתה נפשם כגן רווה, כמו גן שהוא רווי, שהוא מלא, ולא יוסיפו לדאבה עוד. ויותר מזה, אז תשמח בתולה, במחול, ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לססון וניחמתים, ושמחתי מיגונם. הכל מתהפך, הכל משתנה. המקדש נבנה מחדש, ולכן, וריבתי נפש הכהנים דשן. הדשן זה הדבר שנמצא על המזבח למעלה, ואם אין קורבנות, ואם אין עבודת בית מקדש, אז אין כלום. אבל תהיה כזאת רוויה של דשן, כי המקדש יחזור לפעול, ועמי יטובי יסבאו נאום השם. זאת אומרת, תהיה כאן איזשהו דבר מיוחד, איזשהו דבר משמעותי, הכל יתהפך. עד כאן הכל מובן בדרך המלך, ולכן, כפי ששמתם לב, הסברנו, לא התעכבנו על משהו מיוחד. פה פתאום אנחנו מגיעים לאיזשהו קושי. נכון שאנחנו שרים את זה, נכון שאנחנו מכירים את זה, אבל צריך להתבונן בעניין. מה הסיפור של רחל שפתאום נכנס לנו פה בפסוק י' ד'? כה אמר השם, קול ברמה נשמע. ברמה זה קול רם, וברמה זה שם של מקום, בנחלת בנימין, רמה. נהי וכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מהנה להינחם על בניה כי איננו. פתאום רגע נהיה לנו רע על הנשמה. עד עכשיו הבנו שאנחנו הולכים באיזה מהלך חיובי וטוב, שהכל בסדר. עכשיו מספרים לנו שהמאמה רוחל שלנו, האימא שלנו, היא לא שמחה בכלל. למה? קול ברמה נשמע. אתם מכירים הרי את הסיפור שחנן פורת אמר שצריכה להיות הכרת הטוב למנחם פרוש עד סוף כל הדורות. כשחתמו על הסכמי אוסלו, אז הרי סימנו מפות בלורדים. עכשיו כל אחד ראה פעם מפה צבאית או משהו כאין זה. בלורד שסימנו, קבר רחל היה ברשות הפלסטינית. פשוט האובי של הלורד, האובי של המרקר, יצא שקבר רחל בזה. חנן פורת ראה את זה, אמר, מה, קבר רחל? קבר רחל יהיה ברשות הפלסטינית? איך אנחנו יכולים לעשות דבר כזה? אז רבין ירד מישיבת ממשלה או משהו, עשה לו אמבוש, אמר לו רבין, בוא חנן תיכנס אליי לחדר, מה אתה רוצה? אז הוא יושב לדבר איתו, וכשהם יורדים, רואה חנן פורט את פרוש, מסתובב בכנסת, מנחם פרוש, האבא. אז הוא אומר לו, בוא איתי עכשיו. והוא לוקח אותו, ושניהם נכנסים ומדברים עם רבין, וחנן פורת, אם הכרתם אותו, אני מקווה שהכרתם אותו, מסביר בלעת שלו וכו' וכו'. מנחם פרוש, יהודי ירושלמי, לא מבין עניינים, התחיל לפקוט, התחיל לפקוט ליד רבין, ואמר לו, מה מרוחל? את האמא רחל אתה רוצה לתת לזה? רבין נבהל מהבכי הזה, הזיז את הקו, ולכן אפשר לנסוע לקבר רחל. זה מביא לרעיין הדבר הזה. מביא לרעיון איך דברים כגון אלו וכו', אבל פרוש נעמד עם דמעות והתחיל לדבר ביידיש, וזה נגע ללב של רבין. רבין אמר, כזה דבר טוב, אז צלצלו, אמרו כבר, אמרו, לא, שום דבר, להזיז את הקו בשני מילימטר במפה, ואז ממילא הקבר יהיה בתוך שטח ישראל, למרות שאם הייתם שם לאחרונה, ראיתם לי אישית, זה מאוד מפריע, לא רואים בכלל את המבנה ההיסטורי, בגלל כל המנהרה הזאת וכל הסיפור, אותו מבנה היסטורי שעליו גדלנו ככה כל השנים והכל, ממש לא מזהים אותו, אבל פתאום נכנסת לנו פה רחל, כה אמר השם כל ברמה נשמע, נהי בחית אמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להילחם על בניה כי איננו. כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי ישכר לפעולתך נאום השם ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולה. תכף נתעכב על הדבר הזה, אני מבקש להתעכב עליו, ואז הסיום זה התשובה של אפרים. שמוע שמעתי אפרים מתנודד. מתנודד, הכוונה היא, הוא לא יכול ללכת יציב, הוא לא שקט, לא רגוע. אדם רגוע הולך יציב, אדם שקורא לו, אז פתאום הוא הולך כך, יסרטני ויבשר כעגל לא לומד, כמו עגל, שולחים לשחוט אותו, הוא מתחיל לרוץ ימינה או שמאלה, הוא לא יודע מה קורה, השיבני והשובה כי אתה השם אלוקיי, תן לי צ'אנס, אני רוצה לחזור, אתה השם אלוקיי, כי אחרי שובי ניחמתי, ניחמתי בלשון המקרא, התחרטתי. זאת אומרת, ניחם השם על הרעה, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא משנה, ואחרי ודאי, אחרי שאני יודע שאני לא טוב, ספקתי על ירך. מה עושה אדם ששומע דבר לא טוב וזה, אז הוא כאילו, וואו, וזה, ופה, אז הוא נותן לעצמו איזושהי מכה. ספקתי על ירך, בושתי וגם נחלמתי כי נשאתי חרפת נעוריי. אני מתחרט, מצטער על מה שעשיתי. הבן יקיר לי אפרים, הבן יקיר לי אפרים, שוב, עם ישראל, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, ריבונו של עולם אומר, אני מוציא אתכם לגלות, אבל אני גם מחזיר אתכם. ולמה אני מחזיר אתכם? כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. ושימו לב, אין לנו זמן להתעכב על זה, אבל יש פה נחמה מאירה על זה, נחמה ליבוביץ', יש לה מאמר גדול מאוד על הפרק הזה, בספר על ימים נוראים, אז תראו את ההבדל, ההבדל התחבירי. בפסוק ג' עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים, עוד תיתי כרמים בערי שומרון. עוד, זאת אומרת, זה עתיד להיות. כאן המילה עוד היא בסוף, כי מדי דברי בו לא עוד זכור הזכרנו, אלא זכור הזכרנו עוד. זאת אומרת, הזיכרון כל הזמן הולך ומתרבה, הולך ומתווסף, עוד, העוד מופיע בסוף, על כן אמו מהי לא, מהי, אני כולי הומה, כולי זה, רחם הרחמנו נאום השם. עכשיו, אני מבקש להתעכב, כדרכנו, הרי אנחנו לא לומדים לימוד צמוד להסביר כל מילה או כל עניין, אבל קודם כל, העוצמה של הפרק, הביטויים, הבכי, הדמעה, קיבוץ הגלויות, עכשיו יש הרבה פרקים במקרא על קיבוץ גלויות, בכמה וכמה מקומות, יש למשל קומי אורי קיבה עורך בישעיהו, שם שמעתי פעם מהרב לאו דבר נפלא מאוד, מאלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם. מכירים את הפשט בזה? אני חושב זה בשם הרם שפירה, אני שמעתי את זה מהרב לאו. הוא אומר איך עם ישראל מתקבץ לארץ, מאלה כאב תעופנה. אנחנו נמצאים באייר, אבל יש לנו עננים בשמיים, אב זה ענן. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מביא את עם ישראל לארץ ישראל. עכשיו יש שתי דרכים לעניין. יש קיונים אל ארובותיהם. היום גילו במדע דבר מדהים בפלא הבריאה, שיונה חוזרת למקום שלה בצורה קבועה. היום הרי שמים משדרים קטנטנים על היונים, ויש מרכז צפרות מאוד גדול בירושלים, מאוד יפה ומאוד מעניין, ומצמידים לרגל של היונה או למשהו כזה, ורואים איך שיש לה מסלול קבוע, שום דבר לא משתנה. זה כיונים אל ארובותיהם, כמו שהיונה חוזרת לארובה שלה, למקום שבו היא נמצאת. אז אני שמעתי מהרב לאו שיש שני מצבים שבהם ריבונו של עולם מחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. יש לפעמים שהכל הולך בשובה ונחת, אז כל אחד כיונה אל הערובה, כל אחד חוזר הביתה. אבל יש לפעמים שזה כאב תעופנה, עננים הולכים בשמיים, באים, חוזרים, הולכים, אתה לא יודע שום דבר. זאת אומרת, לפעמים אלה פותחים פה, אלה עושים שם, והקדוש ברוך הוא דרך הדבר הזה מביא אותנו חזרה לארץ. אז פרקי קיבוץ הגלויות זה נושא שאפשר ללמוד אותו, שהוא כמובן מתחיל בתורה, ושב השם אלוהיך את שבותך ושבך וקיבצך וכו' וכו', והוא כמובן הולך ונמשך בדברי הנביאים. אבל מה העניין של רחל? מה רחל עושה פה? תראו בדף המקורות שלפנינו, קודם כל יש פה דבר מאוד מעניין. אנחנו מדי פעם מתבוננים בתרגום יהונתן, ותראו מה עושה התרגום יהונתן בפסוק י"ד. אנחנו אמרנו ככה, מה כתוב בפסוק? כה אמר השם, כל ברמה נשמע, נאי וכי תמרורים, רחל מבקה על בניה. מה אומר התרגום יהונתן? כדנן אמר השם, כה אמר השם, בסדר? קלה ברום אלמה השתמה, כל ברמה נשמע, אז הוא הבין, קלה ברום אלמה, ברום אלמה, הכוונה היא בחלק העליון של העולם, ותראו מה שהוא עושה פה. במקום רחל מבקה על בניה, מה הוא אומר? בית ישראל, כי קשה לו, מה נכנס בו רחל פתאום? מה רחל עושה פה פתאום? מאיפה הבאנו את רחל? אנחנו מדברים על גלות זה, רחל, מנוחתה עדן בבית לחם, מאיפה היא מגיעה, מה היא עושה?
אולי היא הסיבה אבל לגאולה אחת.
מה זה?
אולי היא הסיבה לגאולה.
אז תכף נראה את ההמשך, אבל אני רוצה שנתבונן ביונתן, איך הוא בכלל לא הכניס את רחל. בית ישראל דבחן ומתענחן, נאנחים בתר ירמיהו נביא כת שלח יתי, נבור הזדן רב קתוליה מרמתה עליה, ובכן, במרר ירושלים מביחיה על בנה מסרבה להתנחמה על בנה הרי גלו. זאת אומרת, כנסת ישראל אבלה על בניה שנבורזתן בימי ירמיהו מגלה אותם וכו' וכו'. ואז מה המשך? כה אמר השם, כדנן אמר השם, מיני קלך מלמבקי, זאת אומרת, תמני את קולך מבכי ועינייך מדמעה ועינייך מלשגרה דמען, הרי אית אגר יש שכר לעובדי אבטח לפעולתך, זאת אומרת למה שעשו האבות הצדיקים אמר השם, ויתובון מערעד בעלי דבבהון, והם יחזרו מאותו מקום שבו עושים להם צרות, ויש תקווה לחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולה. אז קודם כל באמת בגלל הקושי בתרגום יהונתן הוא מוציא את העניין הזה של רחל. אבל כולנו אמונים על דברי רש"י שמובאים גם בתורה ומובאים גם פה אצלנו, ומקורם באיכה רבתי בפתיחתא. יש לאיכה רבתי 36 פתיחות כמניין איכה, והמילה איכה היא בגימטריה 36, וזה מספר הפתיחתות שיש לאיכה רבה. כל אחד מן התנאים פתח פתחה להפרשתה והתחיל לדרוש את אחד הפסוקים. אז מופיע שם כך, באותה שעה קפצה רחל. עכשיו, המדרש הזה הוא מדרש ארוך מאוד, הבאתי את הקטע הרלוונטי אלינו. מה שהמדרש מספר קודם, הקדוש ברוך הוא אוסף את עם ישראל, אוסף את האבות ואומר להם, תשמעו חבר'ה, הגזמתם. למה הגזמתם? מנשה העמיד צלם בהיכל. אמרנו שמנשה היה מלך בירושלים 55 שנה, הכי הרבה שנים. הדיון הגדול הוא על מה נחרב הבית ועל מה יצאו בגלות, בפשטות על חטאי מנשה שהעמיד צלם בהיכל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, מנשה העמיד צלם בהיכל, אתם הולכים לגלות. בא רחל ואומרת, הקדוש ברוך הוא, קריאת ביניים, יש לי מה להגיד. מה יש לך להגיד? באותה שעה קפצה רחל לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך, אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים, וכשהשלימו אותם 7 שנים והגיע זמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. זאת אומרת, יעץ אבי להחליפני, זה יש פה עידון, הוא לא יעץ, הוא ביצע את זה. והוגשה עליי הדבר עד מאוד, כי נודע לי העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיקיר ביני ובין אחותי. זאת אומרת, התחלתי לשמוע איזה רכשושים כאלה בבית שהולכים לעשות איזה משהו, אמרתי לי, יעקב, תשמע, אנחנו נעשה XYZ ואז תדע שזו אני, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. ולאחר כן ניחמתי בעצמי, אמרתי לעצמי, זה יפה שאני אתנהג בצורה הזאת, לא מתאים, ניחמתי, התחרטתי. וסבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי. אמרתי, כך תעשי, כך תעשי וכולי, ואז ממילא הוא לא ידע משום דבר, כדי שיהיה סבור שהיא רחל ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לכל אחותי. זאת אומרת, כנראה זה לא היו שידוחים שהיו יוצאים 5 חודשים בדייטים, זה כנראה היה מתבצע קצת בצורה אחרת, אז זה היה יכול לקרות. וגמלתי חסד עמה ולא קינאתי בה ולא הוצאתי לחרפה, ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי לבושה ולחרפה. ואתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינית לעבודת כוכבים שאין בה ממש? אז אתה, בגלל שמנשה העמיד צלם בהיכל, לכן אתה הולך לשלוח אותם לגלות? מה זה עבודת אלילים? פסל, רגע אחד הוא עומד, אחרי רגע מפילים אותו ושוברים אותו, הוא לא שווה שום דבר. אלא מה, הכבוד שלך ריבונו של עולם? אז אני ויתרתי על הכבוד שלי, אני בשר ודם, הרבה יותר קשה לי לוותר על הכבוד. אני ויתרתי על הכבוד ואתה לא יכול לוותר? ושאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב, ועשו אויביהם בם כרצונם? איך יכול להיות דבר כזה? כה אמר השם, אני חוזר לפסוק, כל ברמה נשמע, אנחנו מדברים פה על קיבוץ גלויות, הנביא אומר לנו, תדעו לכם, קיבוץ גלויות הוא תוצאה. מה הסיבה שהייתה גלות? איך הייתה גלות? באה רחל ואומרת לריבונו של עולם, מה פתאום הקדוש ברוך הוא מחזיר את עם ישראל בגלות? כי יש לו איזה אמא יקרה שדואגת לבנים שלה, והיא אומרת, ריבונו של עולם, הגלית אותם, אבל תחזיר אותם. מה אתה אומר, שהם פגעו בכבוד שלך? אני על הכבוד שלי ויתרתי. אז איפה אתה? דוגמה אישית? ריבונו של עולם, תראה דוגמה אישית, ותוותר להם. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, אני מחזיר את ישראל למקומם. הדא עוד הכתיב, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהבכי תמרורים רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. וכתיב, כה אמר השם, איני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי ישכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם וכולי. וזה מסביר לנו את הנקודה הזאת שאנחנו רגילים מסביב לעניין הזה של רחל. המלבין כדרכו ומקור הדברים, אני רגיל לומר את העניין הזה, הרבה מאוד 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 מהדברים שמופיעים במלבי, מקורם באברבנל, הם ממש פרשנים צמודים כמעט, הוא לוקח את הפסוקים ותראו איזה פרשנות הוא נותן להם. כה אמר השם, קול ברמה נשמע. אני קורא במלבי, קול ברמה נשמע, היא עיר בארץ בנימין. ומפה נולד הוויכוח הגדול לפני 35 שנה, איפה נמצא קבר רחל? יש מקום ליד בית אל, ליד הארטיס, אם אתם מכירים את הגבעות של בית אל. יש שם מקום, בגלל קול ברמה נשמע, ונחלת בנימין, הרי אם אנחנו לוקחים מפה ודרומה, זה נחלת יהודה, זה לא נחלת בנימין. נחלת בנימין היא מכאן צפונה. מטה בנימין, כל האוטובוסים, מה זה מטה בנימין? בית אל, אופרה וכו' וכו' וכו'. ושם יש איזה קבר שמייחסים אותו לרחל. אז אומר המלבי, מאיר בארץ בנימין, רחל מבכה על בניה, מצייר כי רחל הם הבנים, צועקת בקול על שני בניה שגלו. תראו איך המלבי מסביר פשט בפסוקים. לרחל יש שני בנים, בנימין, שהוא נמצא עדיין עם ירמיהו פה ביהודה, ויש לה את יוסף שגלה, כמו שיוסי הזכיר קודם, יורבעם, כל מלכי ישראל, אפרים וכו' וכו'. כל אלה גלו לפני 110 שנים. עכשיו, מה היא אומרת? שהם בני יוסף ובני בנימין. והנה, בני בנימין שגלו עם יהודה לבבל, עתידים לחזור בימי קורש. כי ירמיה אומר להם, לפני מלות לבבל 70 שנה, הפקוד אתכם, אתם חוזרים. והיא מבכה על בניה שהלכו בגלות עתה. אבל בני יוסף שגלו לחלך וחבור, ואין עתידים לחזור, עליהם מענה להינחם. בוא נקרא עכשיו את הפסוק עוד פעם, מילה במילה. כה אמר השם, קול ברמה נשמע, ואומר, שומעים בארץ בנימין, שומעים באיזשהו מקום, נעי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה. מי זה בניה? בניה זה יוסף ובנימין, היא מבכה עליהם, מענה להינחם על בניה, היא לא מנחמת על בניה כי איננו, איננו, זה לא אינם, אלא איננו. היא מבכה על מי? על אחד. מי זה האחד הזה? כל בית ישראל שהלכו וגלו בעשרת השבטים. על הצאצאים של בנימין היא מבכה, אבל הם עתידים לחזור. אבל איננו, יש לנו מי שאיננו. מה אומר לה השם? כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב. מה הוא אומר לה? אומר המלבי, מיני קולך מבכי על בני בנימין, ועינייך מדמעה על בני יוסף. ונגד בני בנימין אמר, כי יש שכר לפעולתך. מה שאת מתפללת באדם, יש בזה שכר. כי ישובו מארץ אויב, מגלות בבל. ונגד בני יוסף שהם לא ישובו, בכל זאת, הפסוק השלישי, יש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. יש תקווה לאחרית הימים, בעת קץ, שאז ושבו בנים לגבולם. רוצה לומר, הגם שהם עצמם לא ישובו, כל כך הרבה שנים חלפו מעשרת השבטים, הבנים שלהם, שהם הדור האחרון, ישובו לגבולם. ובזה לא אמר ושבו מארץ אויב, כי אם עשרת השבטים אינם בארץ אויב, כי שוכנים לעצמם בארץ רחוקה מגבולם, וישובו באחרית הימים, עם המדרש על הסמבטיון שבשבת הוא מתעורר, ושם נמצאים עשרת השבטים, וכו' וכו' וכו'. אז אפשר לראות איך הפסוקים, אנחנו שרים את זה בסעודה השלישית, ועוצמים את העיניים, ובהתעוררות גדולה, רחל, מיני קולך מבכי וכו', איך יונתן בן עוזיאל, איך יונתן, התרגום, מתעלם מזה לגמרי, כי זה לא מסתדר לו, מה נכנס לו, מה פתאום מכניסים פה את רחל, והוא הופך את רחל לכנסת ישראל, איך אנחנו רואים את המדרש, ועליו מסתמכים כולם, שבאמת רחל, יש לה כאן איזו תביעה מיוחדת, ואיך המלבים עושה את החלוקה בין בני יוסף לבני בנימין, אלה שיחזרו ואלה שלא יחזרו. נסיים, מה המשמעות של הדבר הזה לראש השנה? אז כפי שאמרתי, זה שאני מתלהב מהפרק, זה לא מחייב אתכם, אבל אני אומר, אם היה לנו את הזמן לעשות כאן ניתוח של מילים, של ביטויים, של פרק מופלא ביותר. הגמרא במגילה למד' אומרת, בראש השנה קוראים בחודש השביעי, ומפטירין הבן יקיר לי אפרים. ויש אומרים, והשם פקד את שרה, ומפטירין בחנה. אומרת הגמרא, והעידנה. בזמננו, דעיקה תרי יומי, הרי בתורה כתוב בחודש השביעי, באחד לחודש יום תרועה יהיה לכם. אין ראש השנה יומיים. תתכוננו טוב, בעזרת השם השנה זה שלושה ימים. כמובן, הסתכלתם בלוח. אז מה הדבר הראשון שידי כמוני עושה כשהוא מקבל לוח? מסתכל מה, כן, עסק עם המטבח, אפים, ג'רבי, עניינים, אני יודע מה יאכלו, מה יעשו. כל אחד עם הראש השונה שלו, אשריכם. אז בקיצור, אז אומרת הגמרא, והיינה דעיקה תרי יומי, ימה כמה כיש אומרים למחר, והאלוקים ניסה את אברהם ומפטירין הבן יקיר לי אפרים. אומר רש"י, למה מפטירים? אף אחד לא נוסע הביתה, יש פה מניין אשכנזי, ספרדי, אם רוצים נייסד גם טיפולטאי, מרוקאי, ירושלמי, כל מה שרוצים, יהיה בסדר. אז ממילא למה מפטירים? אומר רש"י, הבן יקיר לי אפרים, משום זכור אזכרנו, רחם הרחמנו. זאת אומרת, בגלל הפסוקים הללו, בגלל הדברים הללו, קוראים את העניין הזה שהוא פסוקי הזיכרונות וכולי, וכך גם מביא הטור, וכך גם מביאים כל הפרשנים וכולי וכולי. אבל מה אני חושב שאפשר לומר בעקבות הדבר הזה? בעקבות מה שלמדנו. עכשיו, ההמשך של הפרק זה הציבי לך ציונים. זה שוב פרק שעוסק בחזרה לארץ, המצוות וכולי וכולי. אבל מה יש לנו פה? עומד יהודי בראש השנה. אומר יהודי לעצמו, יש לי באמת זכות לבקש מהקדוש ברוך הוא עוד שנת חיים? באיזה זכות יש לי לבקש את זה? אני כזה צדיק, עשיתי את הדברים בצורה כל כך טובה. פה חיפפתי, פה עשיתי, פה שם, פה זה. אומר לו הנביא, בוא נלך לחשבון הכללי של כלל ישראל. החשבון הכללי של גם ישראל הוא גם חשבון לא כל כך מרנין. הראיה היא שיצאנו לגלות, הראיה היא שסבלנו. אבל בכל אופן, מה אומר הקדוש ברוך הוא? על כן אמו מאי לו רחם הרחמנו נאום השם, כי אחרי שובי ניחמתי ואחרי ודאי ספקתי על ירך, בושתי וגם נחלמתי כי נשאתי חרפת נאומי. כנסת ישראל אומרת, אני משתוקקת להיות קרובה לריבונו של עולם. אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד. זה לא שפעם, פעם, פעם היו לנו אבות והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. כל זה נכון, ודאי שהדבר הזה נכון. אבל ריבונו של עולם נתן לנו שטר צ'ק בנקאי. זה לא צ'ק שאפשר לחזור בו. אין כסף בחשבון, יש כסף בחשבון. זה צ'ק שמכבדים אותו בכל מצב ובכל עניין וכו'. מה מתאים לנו יותר מראש השנה? זה היום, זה היום שבו אנחנו עומדים לפני ריבונו של עולם, ובדיוק החשבון ההיסטורי הזה מתאים לנו. כי מה אומר החשבון ההיסטורי הזה? הוא אומר, יכול להיות שמדי פעם פה חיפפנו, פה היינו לא טובים זה, אבל מה השאיפה שלנו? השאיפה שלנו היא להיות קרובים לריבונו של עולם. וזה מה שההפטרה הזאת מייצגת. ההפטרה הזאת נאמרת באחד מרגעי השפל הגדולים ביותר של עם ישראל. ערב חורבן בית ראשון. לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. והנה בא צר ואויב, וקוראים לו נבוכדנצר, והוא מחריב את הבית, וקטסטרופה אדירה עומדת להתרחש, ומי יודע מה יקרה. האם יש סיכוי או אין סיכוי? אומר הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, יש סיכוי, ושבו בנים לגבולה. יש סיכוי לכלל ישראל? ריבונו של עולם, תן גם לנו סיכוי. אנחנו פסיק, חלק של פסיק קטן בכל המכלול הגדול הזה של כנסת ישראל. גם אנחנו רוצים איזה איתות, גם אנחנו רוצים איזשהו דבר של זכירה, של פקידה, של איזשהו עניין ואיזשהו דבר. וזה אולי הרעיון הגדול שיש פה בתוך ההפטרה הזאת, שכפי שאני אומר, נסכם. ראינו פה את חלוקת המשנה שיש לנו, ראינו פה את חלוקת המשנה של הפרק, שבהתחלה אהבת עם ישראל, קיבוץ גלויות, שמחה תחת יגון, בחיר רחל וקבלת התשובה של אפרים. הסברנו במיוחד, התעכבנו על העניין של רחל, עסקנו גם בקשר למה מפטירים בעניין הזה בראש השנה. ועכשיו אני חושב שאם תשבו ללמוד את הפרק הזה עם פרשנים, עם הרד"ק, עם הברבנאל, עם מישהו מן הפרשנים, נדמה לי שתוכלו לגלות בו פנינים יקרות מאוד מאוד מאוד. אז אנחנו מברכים את חברינו שיוצאים למילואים, ובזכותם בדם ואש התקיים השיעור הזה היום, ובעזרת השם יש לנו השבוע מה שנקרא, מה שהחבר'ה קוראים מופרעים לגמרי. היום יש לנו ביקור בצנחנים, מחר ביקור בשיזפון, ביום חמישי ביקור בקייטנת ניצנים, וכידוע שעבדכם הנאמן משתדל כשאני ארגיש שאני כבר מפסיק להשתדל,
חסר לי איזה משהו בביקורים האלה,
אז אני אפנה חיל הים. אין חיילים, מה זה? זה הם עתיקים כבר, הם כבר עכשיו אנחנו עושים מצגות כאילו להראות לחבר'ה שאנחנו ישיבה רצינית, באים לבקר, שיספרו להורים, אבל אחרי זה אתה יודע הרי שאנחנו מחפפים.
טוב, בעזרת השם יהיו יותר חיילים.
אז עכשיו הם עושים לקראת גיוס אוגוסט, חבל על המעמד שהם עושים. הם עוברים בכל, לנו אין חיילים באוגוסט, הם עוברים בכל הישיבות. יש פגישה של ישיבות הסדר עם מפקד חיל הים. חשבתי אולי יעשו איזה שייט למשפחות או משהו כך.
הכי גדול שהם עשו זה ששלחו את יוסי לקורס הדרך להיות מדריך.
תאר לך מה זה שאני, תאר לך שאני לוקח את הילדים שלי לסיור בצללת של חיל הים, אתה יודע מה שזה? זה שידרוג בינלאומי. אז וביום חמישי, אז בקיצור, שבוע ככה זה, אבל אני מקווה שביום רביעי אנחנו נפגשים, גם אם אוריאל לא יהיה פה, אנחנו נפגשים להציב לך ציונים, ובעזרת השם, רבותיי, אני אמרתי לאשתי אתמול שאני מלמד פרק למד א', היא אומרת לי, הגעתם לפרק למד א' בירמיהו, פלא פלאים, אנחנו צריכים לחזק אחד את השני, את החבורה הזאת, שאנחנו נגמור את ספר ירמיהו. זה דבר שאני לא יודע אם אתם יודעים להעריך אותו, אבל אני הקטן מתפעל ממנו, מתפעל מכם שאתם דבקים. לכן כל הדברים שאמרתי זה רק אני לא צריך להגיד את זה, אבל זה פשוט שזה רק לשבח, כי זה מה שמקדם את כל הקבוצה. ואפשר להציע לעוד כל מיני יהודים נעימים ונחמדים לבוא, אנחנו באמת משתדלים לעמוד בקצב, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.